They ask all of the name they see. They ask all I'm Bocheni v'sholoim, Adonai v'sholoim, L'cheinu l'chesed u'l'rachamim, L'chaim toivim u'l'sholoim. V'siv koido
ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, שלום לכולם, לכולן. נתיק, אנחנו נבקש ממך לסדר את זה תוך כדי שאני מדברת. תודה לכל מי שעומד, יושב, יש יופי של מקומות ביציע למעוניינים. תודה כרגיל לאבי גז, מייסד השיעור הזה, לאביחי אברהם, המתנדב המסור, לנתי צנעני, המתנדב המסור. אתם רואים בשידור חי שבלעדיו שום דבר פה לא עובד. בוא נראה אם זה עובד איתו, מיד נראה. צחי מגנזי ואנשי איכל שלמה היקרים מעריכים אותנו פה כל שבוע, וזה לא מובן מאליו. תודה לעמי פייקובסקי ודוד גורדון על הכיבוד בקומה השנייה. אנחנו בשידור חי כרגע. איזה כיבוד, נכון? לא היה, אוה. אז תודה על השבועות שבהם יש כיבוד, אנחנו מברכים אותה, ומי שרוצה כיבוד, כמו הכל כאן, הכיבוד זה גם בהתנדבות, אז אפשר, מי שרוצה מוזמן לכבד. אנחנו בשידור חי כרגע בפייסבוק, ביוטיוב ועוד, ומי שאחראים לשידור הזה הם יהודה גרובייס ודיני גרובייס היקרים, וזה קורה באדיבות קרן דניאלי. אנחנו כבר שנתיים, מציינים היום שנתיים לשידור החי והמסור שלהם, ותודה רבה. וזאת הזדמנות לבקש, כרגיל, לשמוע מאיפה אתם צופים בנו בארץ ובעולם. יש תמיד סיפורים, תמיד זה מעניין לראות מאיפה עוד אנשים איתנו כאן, חוץ מאשר באולם הזה. הודעה טכנית חשובה, נתי סיפר לי שרק היום חמישה אנשים פחות או יותר שאלו, רגע, אז זה בחמישי, זה ברביעי, באתי בחול המועד ולא היה, הגעתי באושנה רבה בשתיים בלילה, אז בואו נעשה סדר, חזרנו בעזרת השם לשגרה של ימי רביעי, אנחנו משדרים ומדברים מיכל שלמה, רחוב קינג ג'ורג' בירושלים, ביום רביעי בתשע, ואתם מוזמנים להצטרף. אני רוצה לברך את קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, שגרמה לי לפחות כמעט לאחר בגלל הפקקים, מבקרת כאן בירושלים, ואני יודעת שגורמת לעוד אנשים קצת להתעכב בדרך, יש הרבה פקקים. אנחנו מקדישים את השיעור לעילוי נשמת נחמה בת יצחק וקיילה יהודית, לבקשת המשפחה, ועוד נקדיש את השיעור לעילוי נשמת, וזאת באמת אישיות מיוחדת, רב לוי יצחק בן שרה סשה, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגורם של ישראל, האיש שמדבר אלינו כל כך טוב בהיסטוריה, אפשר להגיד, של היהדות ושל החסידות, אז נקדיש את הדברים גם לעילוי נשמתו. עובד נראה לי, לא? הופ, עובד, מושלם, תודה רבה רבה, אין עליך, תודה. אנחנו רוצים... האמת שאני לא יכולה להגיד שהתפללתי על זה, כן, כי אני תמיד מקווה לזה, תמיד מתפללת לזה, אבל לכזאת, לכזה מבול של ברכות לא ציפיתי, אז ככה. משפחת בוים, תהילה בוים מלוד, חוגגת בת מצווה, ואנחנו מאחלים לה מזל טוב הערב, אבל, כן, בהחלט זה, כן, מזל טוב, ילדה מתוקה ומיוחדת, משפחה שככה קשורה גם לשיעור, אבל עכשיו מגיע המבול האמיתי, שימו לב. אני לא יודעת איך זה קרה, כל פעם אני רושמת שם על פתק ועוד שם על פתק, וכולם אומרים לי, תזכרי בפרשת בראשית שהשיעור יחזור. אז במהלך השבועות שלא היינו פה, התארסו אריק ושני היקרים והמקסימים, שהיו פה גם באושנה רבה מיד אחרי אירוסיהם, מזל טוב. עוד התארסו, מאזינה מיוחדת של השיעור, מדי פעם גם מגיעה לכאן, תמי היקרה ואברהם, מזל טוב לשניהם. עוד אירוסים, תראו מה זה, רעות נפש, באמת מהוותיקות פה באולם, רעות נפש ואיגל שמשוני התארסו במזל טוב, וממש היום, ממש היום כתבה לי מישהי את הדבר הבא, אחיינית שלי, מרים בוים, חלמה מילדות לעלות לארץ ישראל, לפני שנה בדיוק בחול המועד היא עלתה מניו יורק, והיא גם חלמה להקים משפחה בארץ, ועכשיו היא התארסה, ומחר החתונה, ועכשיו היא כותבת לי, כשאני נכנס לאולם היא כותבת לי, והצלחנו להגיע הערב לאולם, נמצאים איתנו כאן, מרים הקלה, ברוכה הבאה לישראל, ומזל טוב. תבואי להגיד לי שלום אחר כך, אני אשמח, מחר בשעה הזו, מתחת לחופה עם משה שוורץ מבית שמש, מזל טוב, מרים פה עם אמא שלה, רבקה מניו יורק, מוודמיר, עם דודה לאה, ברכה ודודה צביה. ברכות, משפחת בוים, ותודה, וזה מרגש. ובאמת, כזה ספתח לפרשת בראשית, להודיע על ארבעה אירוסים, מה בקרוב אצל מתנדבנו היקרים, ואז, אני לא יודעת, אולי אז השיעור פשוט יפסיק. סתם, סתם, סתם. טוב, אנחנו מתחילים, רבותיי, מבראשית. זמן מרגש מאוד, והרבה אנשים מבטיחים לעצמם להתחיל ללמוד את התורה, להתחיל ללמוד אותה עם איזה פרשן. זה זמן תחילת שנה, אנחנו יודעים שהדף עוד חלק ופתוח, והכל עם ריח של הניילונים, כמו איזה אוטו מהניילונים, הכל טרי, טרי, פרש, ככה באוויר, ושמעתי פרשנות יפה, תמיד מצמידים כל מיני שמות של פרשות, נכון? אחרי מות קדושים אמור, אז שמעתי שאפשר להצמיד את הפרשה האחרונה, את זאת הברכה, את וזאת הברכה, עם בראשית, מהי הברכה הכי גדולה? גמרנו לקרוא את התורה, ומהי זאת הברכה? בראשית, העובדה שמתחילים מבראשית היא ברכה עצומה. זה כל כך יפה שסוגרים את התורה ומיד מגלגלים ומתחילים לקרוא אותה מחדש. לא שואלים מה נעשה עכשיו, בראשית ברא. אבל אנחנו כן מנסים בכל שנה ללמוד את התורה ברמה יותר גבוהה, זה עברנו, כאילו עלינו דרגה, ואנחנו מתחילים אותה בנקודה יותר גבוהה כל פעם מחדש. הגישה שלנו כרגיל, שהתורה מדברת אלינו כאן ועכשיו, זה לא ספר היסטוריה, התורה לא מתעניינת במה היה, אם הוא לא רלוונטי למה קורה ולמה יקרה. ופרשת בראשית, שהיא באמת גדולה עלינו לערב אחד, זה ברור, הייתי צריכה לבחור על מה לא לדבר. אנחנו לא נעסוק בבריאת העולם, לא נעסוק בבריאת האדם, לא נעסוק בבריאת השבת, שזה וואו, לא נעסוק בקין והבל וברצח. אנחנו נתמקד הערב ברשותכם אך ורק בנושא אחד, קטן או גדול בפרשת בראשית, והוא החטא הראשון, חטא עץ הדעת, ונשאל שלוש שאלות על הנושא הזה. נשאל למה עכשיו, נשאל במה חטאנו, מהו בעצם החטא, ונשאל מה עכשיו, כלומר מה עושים אחרי החטא. נתחיל בשאלה למה עכשיו. צריך לדעת שהחטא הזה משפיע, יש את החטאים המיתים האלה, המכוננים האלה בתורה, כמו חטא המרגלים וחטא העגל, שכאילו שינו כיוון לאנושות כולה, ועד היום אנחנו משלמים או מהדהד לנו עדיין דברים שאנחנו, שקורים כאן ועכשיו באנושות, ובאופן פרטי זה עדיין קשור לחטאים ההם. אז חטא עץ הדעת הוא כמובן כזה, אחרת היינו חיים אולי בגן עדן עד היום, ו... הסיבה מתברר שאנחנו קוראים את פרשת בראשית עכשיו, הרי כבר לכאורה התחלנו, א' בתשרי כבר היה, וכולנו פה עברנו, ברוך השם, חודש, עמוס, מצוות, מנהגים, חגים, מה לא עשינו? למה אנחנו לא מתחילים באלף בתשרי גם את בראשית ברא? למה לא קוראים את בריאת העולם והאדם עם בריאת העולם והאדם, לסנכרן את התאריכים? למה עברנו את הכל ועכשיו מתחילים מבראשית? והסיבה היא שהתורה... מעבירה אותנו תהליך כדי שנהיה ראויים ונהיה בדרגה מתאימה לפתוח את ספר בראשית כמו שנעשה בשבת הקרובה. מצאתי הסבר נפלא של הרב מנשה רייזמן, הוא מספר כך, הוא מצטט מתוך ספר ששמו תפארת שלמה, ושם זה מצוטט מתוך דברי האריזה, אנחנו מביאים עכשיו מדברי הארי הקדוש, וכך נאמר שם, יש סדר תיקונים, כל סדר המעשים שלנו, מראש השנה עד שמיני עצרת, לא יאומן זה היה רק שלשום, יש לנו צופים בחול שגמרו יומיים של, של, של חג רצוף, לא יום טוב שני של גלויות, אני לא יודעת אם הם צופים בנו בכלל, אבל כל סדר התיקונים הזה, מא' בתשרי עד סוף מוצאי שמחת תורה, הוא כדי לתקן את חטא עץ הדעת. ככה מסביר הארי הקדוש, והוא אומר כך, האדם הראשון נברא ביום הראשון של ראש השנה. באותו יום היה חטא עץ הדעת, וצריך תיקון ארוך מאותו יום והלאה. הוא מסביר, כל דבר שאנחנו עושים בראש השנה, מתקן. חבל שלא ידעתי את זה לפני חודש תשרי, אבל עדיין זה ייתן לנו משמעות על מה שכבר עשינו. התקיעות של השופר, כן, המצווה, לשמוע כל שופר, מתקנות את השמיעה השגויה. האישה שמעה לנחש, האדם שמע לאישה. אנחנו מתקנים את השמיעות הלקויות האלה בשמיעה טהורה, נקייה וברורה. כדי לתקן את האכילה, החטא היה חטא אכילת עץ הדעת, נו באמת בשביל ביס, אנחנו צריכים לתקן אכילה. איך עושים את זה? תשיעי ועשירי בתשרי הצום, וגם האכילה של תשעה בתשרי, שהיא מאוד גדולה וחשובה, אנחנו מתקן לנו את זה. אכילה נכונה, אכילה של מצווה ושל שמחה בתשיעי בתשרי, וביום כיפור אנחנו צמים ומתענים ומנסים לתקן את אותה אכילה שגויה של האדם הראשון והאישה הראשונה. צריך לתקן את הבלבול, הרי זה לא היה רק אכילה ולא היה רק שמיעה, זה היה בלבול מושגי. הנחס אישיאני, כתוב בתורה, ואלה אותיות, כך אומרים המקובלים, יש עין, אם ניקח את המילה הזאת ונשחק איתה, יש השם, אין השם, יש מותר, אין בלבול, ספק, אתה רואה אצלם את חוסר החיבור, את זה צריך לתקן, ואיפה מתקנים את זה? ממשיכים בחודש תשרי אל הסוכה. הסוכה היא מקום, אנחנו יודעים שזה למען דעת כל עמי הארץ, גם כשמנענים את ארבעת המינים, אנחנו מקבלים איזו דעה ברורה, חד משמעית, והסוף זה כמובן שמחת תורה, אנחנו יודעים שאין שמחה כהתרת ספקות, ובשמחת תורה אתה רואה את זה, אנשים רוקדים, שמחים, אין ספק, רגע, התורה היא נכונה או לא נכונה? שקט, תרקוד, תשמח, יש פה איזה משהו ברור ונכון, ו... אחרי התהליך הזה, תיקנו את הפיקפוק והבלבול והספק, תיקנו את האכילה השגויה, תיקנו את השמיעה השגויה, אז אפשר להגיע לפרשת בראשית ברמה שבה אנחנו יכולים להתמודד איתה. אי אפשר לפני כל התהליך הזה לשמוע שוב את קולו של הנחש. ואומר שם הרב מנשה רייזמן, שמתי לכם את זה אפילו בדף המקורות, שנעוף על עצמנו קצת, שנרגיש ככה לקראת פרשת בראשית את ה... את העוצמות, כל מה שעשינו בתשרי, אגב, גם אם אנחנו לא מרגישים מתוסכלים, פה לא כיוונתי ושם היה לי קשה ופה לא באמת שמחתי ופה לא באמת הייתי עצוב, לא משנה, האורות נספגים בנו בפנים, עשית, החזקת לולב, עצמת, היית חלק מהסיפור, אתה לא הכל זה מה שאתה מרגיש, עשית את התהליך הזה, המיוחד הזה, את הסדנה המיוחדת הזאת, תראה למה הגעת, רק לאחר שזכינו לתקיעת שופר ולעשרת ימי תשובה, ולאכילת ערב יום הכיפורים, ותענית יום הכיפורים, וארבעת המינים, וסוכה, ואושנות, ושמחת תורה של הבהירות, כן, אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו, אתה הגיע הזמן שיכולים לגשת ללמוד פרשת בראשית. שוב לא ישפיעו עליך דברי הנחש להכניס בלבך ספקות. אז אנחנו מבינים למה עכשיו אנחנו ניגשים לפרשת בראשית בהתרגשות, לתקן את הקלקול, אנחנו לא נשתכנע מהנחש השבוע, כשנקרא את הדברים, אבל מה שנקרא, אני רק שאלה, מה בדיוק היה החטא הזה? אנחנו מדברים על הברור, חטא אדם הראשון, חטא עץ הדעת, החטא הקדמון, הגירוש מגן עדן, זה לא נעים לשאול, כאילו זה כזה מובן מאליו, כולם מדברים על זה כאילו זה ברור, אבל אנחנו רוצים לשאול גם שאלות ברורות מאליהן. מה הייתה הבעיה? מה בדיוק היה החטא? מה משפיע וממה צריך להיזהר כל כך עד היום? שהנחש לא ישכנע אותנו. מה הסיפור? יש מניפה של תשובות וניגע אנחנו ברמת הפשט, ודאי שיש הסברים עמוקים, קבליים, חסידיים, ככה, לא ניגע בהם. אבל שתי תשובות, נביא שתי תשובות לשאלה הזאת הערב. אני חושבת שהן שונות אחת מהשנייה. אחת נכתבה לפני יותר מ-500 שנה על ידי מקובל פרשן ספרדי. השנייה נכתבה ממש לפני כמה ימים על ידי פסיכולוגית ישראלית מכאן. ואני חושבת ששתיהן מאוד מאוד נכונות לכולנו עכשיו. אני מרגישה שזה משהו שנכון לדור ולתקופה שלנו. נתחיל בתשובה הראשונה, העתיקה יותר. במילה אחת, במה חטאנו, אם תרצו את זה במילה אחת, איפוק. שליטה עצמית. יש פרשן נפלא שנקרא צרור המור, הרב אברהם סבא. והוא אומר, השם ציווה עליו לשמור דברו. להיות סימן לבניו, להיות טובים או רעים בשמירת המצוות או בעוברם עליהם. ומחטא האדם נתגלגלו כל הדברים והגלויות. הוא אומר פה דבר נורא פשוט. השם ביקש ממך, יש טוב, יש רע, כאילו, זה כן, זה לא. לפני כל ההסברים המפולפלים, הפילוסופים, זה דבר נורא פשוט. אמרו לך לא. למה, מה זה אמרו? הקדוש ברוך הוא אומר לו, למה אכלת? יש בחיים כן ולא, אסור, מותר, מצווה, עבירה, טהור, טמא, יש גבולות, חוקים, כללים, זה קשה להבין את זה לפעמים בעולמנו הפתוח. אבל פרשת בראשית מנסה מהתחלה לחנך אותנו לסמכות ולגבולות. מי שאומר לנו את זה, צרור המור, זה הספר שילווה אותנו עם האיפוק הזה, הוא לא בוחר במילה איפוק, לפני 500 שנה כתבו בעברית אחרת, אבל זו אישיות שאני מקווה שהשנה נקדיש לה הרבה יותר, ונביא הרבה יותר את הציטוטים, מאוד מאוד כדאי לחפש, אין לי את הספר המקורי, את צרור המור, אבל אפשר למצוא באתר ספריה, או איך שלא קורא, ספרייה באלף, זה אתר נפלא, שיש בו הרבה מאוד מקורות, וגם שם כל הספר הזה עלה. עכשיו, הסיפור חיים שלו, רק כדי שנבין, שהוא אומר לנו על איפוק, צרור המור, שזאת הבעיה בחטא עץ הדעת, שאין לנו איפוק, סיפור חיים שלו מלמד הרבה על מסירות נפש כזאת. אמרנו שאנחנו מדברים על 500 שנה אחורה, 500-600 שנה אחורה, דור גירוש ספרד. הילדים שלו, של צרור המור, של הרב סבא, שני הילדים שלו נחטפים ממנו ומוטבלים לנצרות. הוא עצמו בורח מספרד לפורטוגל, עובר עינויים, כליאה, עוני, כמובן, גירוש, רדיפות, נמלט למרוקו, הוא משאיר את הספרים שלו בפורטוגל, רק שתבינו את כל הכתבים, שוודאי היו הדבר העיקרי ככה בחייו, זה מורשתו, הוא קובר את זה מתחת לעץ בפורטוגל, נאלץ לעשות את זה ונוסע למרוקו, מתגלגל לטורקיה, זה האימפריה האוטומנית, ואז יושב וכותב מחדש את הדברים, יש לו טיפה רווחה שם, טיפה שלווה, כותב הכל מחדש, והוא נפטר באונייה, בטט בתשרי, כלומר אנחנו ממש כמה ימים אחרי יום השנה שלו, זה עדיין החודש של פטירתו, 510 שנים לפטירתו של צרור המור, הוא קבור בוורונה באיטליה. עכשיו הוא יודע מה זה להתאפק ולשמור במסירות נפש על הוראות שקיבלת, על חוקים, על מצוות, אולי זה קשור לפירוש שלו, לכעס שלו, על זה שהם לא מקפידים פה על המינימום שמבקשים מהם. ואנחנו נקרא יחד איתו את הפסוקים ונראה מה החטא הזה, ושוב, למה עד היום אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר מהפיתוי הזה? ויקח השם אלוקים את האדם וניחהו בגן עדן, לעובדה ולשומרה. ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. קודם כל צריך להסביר, האיסור היה מינימליסטי. תאכל מהכל, ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. מסביר צרור המור, מות תמות זה אומר, עצם זה שתסתה ממה שאני אומר, זה כבר חצי מוות, זה כבר כמו מוות. עצם זה שלא תעשה את הדבר הנכון, גם אם תמשיך לחיות אחר כך, ומשיך לחיות, גם נגזרה עליו מיטה, הוא היה אמור לחיות לנצח, האדם הראשון, ונגזרה עליו מיטה, החיים צומצמו באורכם, אבל גם אתה לא תחיה את החיים הנכונים, זה סוג של מוות בעודך בחיים. העובדה שכתוב פה, אכול תאכל, אומרים לנו הפרשנים, פעמיים, גם האיש וגם האישה, שלא יהיה אחר כך כל מיני תירוצים, זה כאילו נאמר פעמיים, נאמר לשניהם, גם לאדם, גם לחווה, וצריך להבין, ברגע הזה, מכאן, כלומר, מתחיל להתגלגל החטא שמשפיע, גם אנחנו לא מבינים בדיוק איך, על החיים שלנו עד רגע זה. והנחש היה ערום מכל חיית השדה, אשר עשה השם אלוקים, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן. קודם כל מגיע אותו נחש, שהוא כמובן סמל, הכל פה זה סימבולי ליצר הרע. יש כמובן פרשנים שאומרים, הכל זה קולות בתוכנו. האדם והאישה והנחש, זה הכל קולות שנעים כל הזמן בתוכנו. אבל מה הנחש מנסה לעשות, אם יש איזה משהו שהוא לא בסדר? לדבר על זה, לפתוח על זה דיון. מכירים את זה לפעמים שבוויכוח אתה אומר, אין מה לדבר, אין מה לפתוח את זה, כי אין מה לדבר. תחשבו שככה חווה הייתה אומרת, אין, זה לא, זה מחוץ, זה לא, מישהו בא לדבר איתכם עכשיו על אני לא יודעת מה. להתאסלם, זה רלוונטי, אל תתחיל, אבל על דברים אחרים יותר קלים יש מה לדבר איתי, בוא נשמע, אפשר לעשות איזה יום עיון, איזה פאנל, לדון, לפתוח, בוא נחשוב, אפשר, אי אפשר וכולי. הנחש תופס אותה בדיוק כאן, העיקר זה לפטפט, להשאיר את הנושא הזה בתודעה. ורשי אומר, אף על פי שראה אותם אוכלים משאר פירות, הרי הוא מניפולטור, הנחש אומר לה, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן. זה משפט פרובוקטיבי, אז ברור שעוד מה תענה לו, לא נכון. אבל מה אומר פה רשי? הרבה עליה דברים כדי שתשיבנו ויבוא לדבר באותו העץ. זה נורא נכון גם ברכילות כזה בלשון הרע, כאילו אתה מדבר ליד ואז אתה כבר, הנה אתה מתקרב. כלומר, הנחש יודע את הטקטיקה, יודע את הטריק, בוא להקצין כדי שהיא תתקן אותו, מזה הם כבר באים לידי שיחה, ועוד מעט תראו לאן זה מתפתח. ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן אוכל, לא, היא מתקנת אותו. לפעמים צריך להגיד עץ הרע, שלום ותודה, אין לי עסקים איתך. לא, היא רוצה לתקן. מפרי עץ הגן אוכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים לא תאכלו ממנו, ולא תגעו בו פן תמותון. קודם כל היא מוסיף, הוא לא אמר לו לגעת. יוסיפה, כאילו מחמירה במרכאות. ואומר הנחש של האישה, לא מות תמותון. איך? ברגע שאמרת משהו לא נכון, היא אמרה שאסור לגעת בעץ, זה לא נאמר. אומר רשי, הנה כבר, הנה לנחש יש עוד איזה שדה לעבוד איתך. דחפה עד שנגע בו, הנחש דוחף אותה, היא נוגעת בעץ, והנה, לא קורה כלום. אמר לה, כשם שאין מיטה בנגיעה, כך אין מיטה באכילה. עובדה, הוא מתוחכם מאוד, הוא יודע היטב איך במניפולציות לסובב פה את הדברים. והוא ממשיך הנחש בנאום שלו, הוא כבר הוכיח לה שאפשר לגעת, כי יודע אלוקים כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, ופתאום משהו משתנה בפרספקטיבה של האישה. ותראה האישה, כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. ותיקח מפריו, ותאכל, ותיתן גם לאישה אימה, ויוכל. הוא פתאום נראה לה טוב, תאווה, נחמד. צרור עמור כותב שהקונפליקט התמידי שלנו מול דברים שהם רעים, נחשף פה. העץ הזה הוא מוות, הוא יצר הרע, הוא אסור, אבל הוא יפה. הוא כותב נורא יפה, שהיא ראתה כי זה העץ, הוא טוב ונאה, והדבר שהוא ממית, השם אמר שהוא ממית, ראוי שיהיה בו סם המוות, ראוי שהוא ייראה לא טוב, שימית את האדם בראייה, שיעבר את עיניו, ראוי שיהיה בו ריח רע. כלומר, אני מצפה שאם משהו מגעיל, הוא יהיה מגעיל. אם משהו לא בשבילי, אני אראה עליו באופן מכוער מאוד שהוא לא בשבילי. אבל, ממשיך צרור המור, אני רואה כל הדברים בהפך. הוא כאילו נכנס לגרונה של חווה. אני רואה כל הדברים להפך, כי טוב העץ הוא מאכל, ותאווה הוא לעיניים. אני לא יודעת איזו תעשיית פרסומות ושיווק פעלה בפורטוגל, בגירוש ספרד לפני 500 שנה. אבל על זה הוא מדבר. הפער בין טוב ליפה, לפעמים זה הפוך, לפעמים יש פער, לפעמים זה הפוך לחלוטין. הפוך לחלוטין. זה שמשהו נוצץ ויפה, אנחנו יודעים, זה ממש לא אומר על המהות שלו. סיפרתי בו פעם, עבדתי תקופה מאוד מאוד קצרה במשרד פרסום, מאוד מאוד קצרה, זה לא היה לא בשבילם ולא בשבילי, זה הרבה מאוד שנים, אבל אחד הדברים שאני זוכרת מימי הספורים שם, זה דוגמה, מקווה שזה יגעיל אתכם. בחרתי משהו מאוד עדין, תעשיית הפרסומות הרי משקרת בצורה הכי חריפה שיש. אבל נכון, זה נראה מהמם, טעים כזה, הקורנפלקס הזה, זה גם קורנפלקס וגם תותים. אני חושבת שפטל או שרק תותים, וזה ככה ממש קורה לנו לקחת את הקף וככה לאכול את זה לתיאבון. ובכן, כדי להחזיק ככה את הקורנפלקס, זה בערך כל השיעור שלי בפרסום שאני יכולה לתת לכם, זה כל המורשת שאני זוכרת. אבל כדי להחזיק ככה את הקורנפלקס, אני לא מכירה חלב שככה זה נראה בו. מישהו מכיר חלב שזה נראה בו ככה, המנה של הקורנפלקס, כמו שזה תמיד מצויר על העטיפה? אין דבר כזה. הדבר הזה הוא שמפו. אולי מרקח. כדי להחזיק ככה, אתם רואים איך הקורנפלקס עם השפיץ כזה ממש עומד ומחכה. אין חלב שמחזיק ככה קורנפלקס. לוקחים, ממלאים בהמון המון המון שמפו ומרקח, ואז משבצים את הקורנפלקס בפנים. בתיאבון. תאווה לעיניים, נחמד למראה, נעים להשכיל. הטריקון הזה, זה אפילו לא טריק, זה לא שטיק, זה כלום. זה דוגמי, אלפית, כן? אלפית המתגם מתוך תעשייה שלמה שעובדת על שקר, ואומר לנו, צרור המור, תיזהרו מעץ הדעת. מה שהעיניים רואות זה לא מה שהשכל, שהשכל אומר. ומאז ועד היום באמת, יש פה פרטים מאוד מאוד מבלבלים, אומר צרור המור שיש עוד, אפילו עוד איזה קווץ' בתוך המניפולציה של הנחש. הוא אומר, הרי חווה היא במין צעד אחורה, צעד קדימה. היא בכלל עונה לו ודוחה אותו, אבל אופ, היא כבר נגעה. ואופ, ואז הוא אומר ככה. יש אומרים שעשתה פשרה כוזבת. איזה עברית יפה, יפה, 500 שנה. יש אומרים שעשתה פשרה כוזבת, ואמרה כך, השם אמר שלא אוכל, והנחש אמר שאוכל. כן, יש פה שתי רשויות. איני רוצה לאכול מהפרי, אלא מהקליפה. עשתה פשרה, לא נאכלת בפנוכו, נאכל, בחוץ, רק ניתן את הקליפה מבחוץ. אם היא טובה, מסתום גם הפרי הוא טוב, ולקחה מהקליפה, וככה הכל התחיל. כלומר, שוב, זה מדרון חלקלק, מה שנקרא. הבנתם את המנגנון, זה כל פעם קצת וכל פעם קצת, ולמרות, חשוב לי להגיד, צרור המור היה מקובל, וודאי שיש עוד עומק בפרשנויותיו, הוא עצמו כותב, חטא אדם הראשון הוא עניין עמוק עמוק ממצאנו, כלומר, יש עוד הרבה מה להוסיף, אבל ברמה הכי בסיסית והכי פשטנית, הכי ראשונית, החטא הזה מזכיר שלפי משכב אדום, גבול לפניך, עצור, יש אסור ויש מותר, והעולם יכול להיות גן עדן, אם רק נכבד את העובדה שיש טוב ורע ויש אסור ומותר, ו... שמעתי משחק מילים מהרב דובי זינגר, מי שמכיר, יש לו הרבה ככה משחקי מילים שנונים כאלה, שאמר, הוא לקח את השיר המפורסם של הביטלס, וכתב, ואמר שמה שצריך להגיד באמת בימינו זה, All you need is love. Love במובן של לא. ולפעמים זה נכון שמה שהאנושות צריכה זה לא All you need is love במובן של אהבה, אלא All you need is love, love. כן? לא במובן של, של גבול. וחשבתי, שפרשת בראשית תמיד צריך מה שנקרא לחיות עם הזמן, יש ביטוי בחסידות, לחיות עם הזמן. לבדוק בכל פרשה מה קורה בעולם ולחבר בין הדברים. ראיתי שהכותרות של פרשת בראשית ממש נכונות ומסונכרנות עם הכותרות של פרשת בראשית, עם התורה. בואו ניקח את כמעט כל החדשות מסביבנו. השבוע רק על הימים האחרונים, הכל נוגע בעובדה שיש איסורים נורא בסיסיים בחיים. נוחי דנקנר, הטייקון, איש העסקים הבכיר נוחי דנקנר, נכנס השבוע לכלא. לא דבר נעים. יש כללים בסיסיים. All you need is love, גם ביחס לכסף. זה כספים של הציבור, כן? מרמה, אני לא זוכרת בדיוק את הסעיפים של ההרשאה. עוד השבוע, תאונות דרכים איומות, קשות, שני נערים, לא רוצה להיכנס אפילו לפרטים, פעם זה אופניים חשמליות, ופעם זה נהגים שיקורים. All you need is love. הכי פשוט שיש, אל תנהג כשאתה שותה אלכוהול, מה אתה נורמלי? אתה, בבר, בפאב זה נראה מקסים האלכוהול. אף אחד לא מצייר לך על זה את התמונה של הילד שתדרוס כשתנהג בחוסר אחריות בחזור, נכון? פניים חשמליים, זה מגניב, זה קול. All you need is love, שהורים יגידו לילדים שלהם, לא, love, לא נוסעים על הדבר הזה, זה חסר אחריות אופניים חשמליות. עכשיו, כל קמפיין המיטו, שכל פעם יש עוד גל של עדויות, כל פעם עוד גל של עדויות. כמו שיש לאו ביחס לכסף, ויש לאו ביחס לאלכוהול, יש גבולות גם ביחס לגוף של הזולת, ואיך אני מתייחס אליו. כלומר, פרשת בראשית ממשיכה להדהד אלינו כל הזמן מכותרות העיתונים. וכשאנחנו מסתכלים על ההקבלה לימינו, צרור המור אומר לנו שיש פה אפילו עוד נקודה, זה אולי כבר כן ברמה קצת קבלית שלו. הוא אומר שגן העדן בימינו, זה המקום שהוא לא זכה להגיע אליו, הוא היה בטורקיה, במרוקו, בפורטוגל ובספרד, אבל הוא לא היה בארץ ישראל, ואנחנו כן. והוא אומר, כמו שהקדוש ברוך הוא שם את האדם בגן עדן, נתן לו חוקים, ואם הוא לא שומר על החוקים, הוא מגורש משם, כך עם ישראל יחזור לגן העדן. ויקבל חוקים. ואם חלילה לא ישמור על החוקים, הוא יגורש משם. והוא כותב את זה עוד אז, הוא אומר שיש ממש הקבלה בין הקריאה של הקדוש ברוך הוא, אייקה, שהוא שואל את האדם הראשון, לבין מגילת איכה, אותם אותיות איכה, שאנחנו קוראים על החורבן, על הגלות. וזה איזושהי אמירה שלו שאנחנו בגן עדן, צריך להתנהג בהתאם, צריך להיות ברמה המתאימה למקום הזה, שלא חלילה נגורש. וממש תוך כדי פרשת בראשית, אני שמעתי ממש לפני יומיים שנפטר אדם שאולי הכי קשור בפרשה הזאת, אתם לא מכירים אותו, אבל ודאי חלק שמעו על הניסוי המפורסם שלו. בימים אלה נפטר וולטר מישל, בגיל 88, בניו יורק. וולטר מישל, אחד הפסיכולוגים הגדולים בדור הזה, פורסם בעיקר בזכות מבחן המרשמלו, שזה הניסוי הפסיכולוגי. הוא ממש נפטר עכשיו לפני כמה ימים בניו יורק. אם כבר, אז וולטר, צריך להגיד זיכרונו לברכה, וולטר בן לאה וסלומון, שני הורים שברחו מהנאצים מפולין, הם יגרו לברוקלין ב-1940, וכילד וולטר שלנו היה מבלה בחק סבתו היקית, היא לימדה אותו יידיש, סיפרה לו המון מעשיות יהודיות, ואחת המילים, הוא סיפר שאחת המילים שסבתא הכי הכי טבעה בו, זה, רגע, זה היידיש שלי, לא משהו, זיצפלייש, יש פה בקהל איזה, זיצפלייש. הלכתי למילון, חיפשתי תרגום, דגרנות, חריצות, חרשנות, משקיענות, שקדנות. או בקיצור, מבחן המרשמלו, ומיד נסביר. וולטר שלנו, שראיתי בוויקיפדיה, שהוא הפסיכולוג הכי מצוטט, מספר 25 בפסיכולוגים המצוטטים בספרות. הרי באקדמיה יש נורא עניין כזה של כמה ציטטו מאמרים שלך. אז מכל הפסיכולוגים הוא במקום ה-25 העולמי. כלומר, מה שהוא עשה זה באמת היה ניסוי מכונן. וולטר שלנו מגיע ולוקח ילדים בגן הילדים של ביתו בשנות ה-60, לוקח מאות ילדים ומבצע בהם את ניסוי המרשמלו. שזה אומר, אני מציע לכם מרשמלו פה מולכם, קחו באופן מיידי, קח את המרשמלו, קח את פרי עץ הדעת, קח עכשיו. או תמתין, תצליח להמתין 20 דקות, נצח במונחי ילד של גן, ותקבל, אני אומר לך, אתה לא יכול לדמיין את זה, זה לא תאווה לעיניים מולך, זה לא עכשיו נעים, אבל אני אומר לך שתקבל עוד 20 דקות, שני מרשמלו. והילדים התחלקו כך, שני שליש, לקחו את המרשמלו, טוב מרשמלו אחד ביד, משני מרשמלים, מרשמלו ביד של החוקר, כאן ועכשיו מרשמלו. עכשיו, שליש, הצליחו להתאפק, וקיבלו שני מרשמלו. הניסוי המעניין הוא לא אז, הוא אחרי 50 שנה. וולטר ממשיך ללוות אותם שנה אחרי שנה ובודק. באופן מדהים, השליש שהצליח להתאפק, הצליח בחיים פי כמה וכמה מאותם שני שליש. וזה לא רק במדדים כלכליים, כן, הם היו יותר עשירים, הם הרוויחו יותר. בסדר, גם הציונים שלהם היו יותר טובים. הרבה יותר מזה. חיי הניסויים שלהם היו יותר מספקים. הם פחות התמכרו לאלכוהול וסמים. הם היו יותר מתנדבים בחברה, יותר שלווים, הם היו יותר בריאים מבחינה פיזית. איך ילד מתאפק בגיל 3 מול מרשמלו, הופך לאדם בן 70 יותר מסופק ושמח עם סולידריות חברתית. איך זה קשור? חזרו על הניסוי של וולטר אלפי פעמים בעולם. וזה שוב ושוב מנבא. שליטה עצמית ואיפוק, מילת המפתח שלנו, של הצרור המור, של פרשת בראשית, שליטה עצמית ואיפוק, זה הדבר הכי חשוב, המתנה הכי גדולה, שבן אדם יכול לתת לילד שלו, ויכול לתת לעצמו. לא בשביל לקבל שני מרשמלו, כדי לבנות עולם מתוקן, כדי לבנות חברה טובה יותר ונכונה יותר. וולטר נפטר, נקבר בניו יורק לפני כמה ימים, אני חושבת שזה קצת סמלי, פרשה הראשונה בתורה שקוראים אחרי שהוא נפטר, אחרי החגים, זה פרשת בראשית. וולטר בן לאה, כן? אולי באמת נקדיש את הדברים ככה לעילוי נשמתו. לא מצאתי, חיפשתי גם בעברית, גם באנגלית, קשר יהודי, חוץ מהעובדה שהוא יהודי, קשר שלו ליהדות, אבל מצאתי במקום אחד בריאיון, זו כתבה מרתקת שאופר אדרת מעיתון הארץ כתב עליו, הוא כמעט לא הוספד בתקשורת, לא כך שמו לב לעובדה הזאת, אבל מצאתי כתבה אחת שבה הוא כן מדבר יהדות. אני אקריא לכם על מה הוא מדבר. הוא אומר כך, אני אישית לא הייתי עומד במבחן המרשמלו. כך הוא אומר על עצמו. אני, אין לי שליטה עצמית. הסטודנטים שלי יודעים, בני המשפחה שלי יודעים, אבל גיליתי שאפשר לשפר את זה. גיליתי שיש לנו שתי מערכות במוח. אחת פרימיטיבית, אימפולסיבית ואוטומטית. היא נכנעת לדחפים. היא מזניקה אותנו לפעולה מיידית וגורמת לנו להתנפל על המרשמלו. השנייה היא רציונלית, היא מחושבת, היא קרה, היא מפותחת, וממנה אנחנו קונים שליטה עצמית כדי להשיג מטרות ארוכות טווח. אפשר ללמוד לחזק את המערכת הזו על פני המערכת השנייה. ראיתי את ילדי הגן ולמדתי מהטקטיקות שלהם. הילדים רצו, כולם רצו את המרשמלו. הם הסתירו אותו, הם דחפו אותו הצידה. הם שרו לעצמם שירים של שכנוע, כן? דני לא ייקח את המרשמלו, דני אל תיקח את המרשמלו, מחכים לך שני מרשמלו. הם עצמו עיניים. גיליתי, וזה מגיע הציטוט, גיליתי שילדי הגן מצליחים לעשות את מה שאדם וחווה לא הצליחו לעשות בגן עדן. כך אמר וולטר זל בריאיון, ומסקנותיו אני חושבת מאוד מאוד יהודיות. איזו גיבור הכובש את יצרו בכל התחומים, באמת זאת משימת חיינו, והוא עשה את הניסוי בשנות ה-60, מה נגיד היום? דחפים, שליטה עצמית, כן? נטייה לבדוק מהר, כמה שיותר מהר, כן? אף אחד אם הוא יגיד לי, תתאפקי 5 דקות לא לבדוק הודעת וואטסאפ ותקבלי עוד 3, כן? זה לא בדיוק יעזור. ואני חושבת שאפשר לקחת מכאן גם, אנחנו כל כך הרבה מתווכחים על חינוך במדינה הזאת. כן ליבה, לא ליבה. ילמדו על הנקבה, לא ילמדו על הנקבה. הביאו את סרבנים לבית ספר. לא, לקחו אותם לסיור בזאת הדתה. מה הדבר הכי חשוב ללמד ילדים? איפוק, למדנו עכשיו, נכון? שליטה, סבלנות. יש שיר נורא מפורסם בגנים. סבלנות, סבלנות, לא קונים בשום חנות. אני, אם לא הייתי מתביישת, הייתי מכניסה לכם את זה לדף מקורות, ועושה שקף יפה פה, סבלנות, סבלנות, לא קונים בשום חנות, סבלנות ילדים, זה מפתח הקסמים. בגנים של הילדים שלי, בזמנו זה הלך מאוד מאוד חזק, וזה חשוב. עד כאן החטא הראשון, אפשר לדבר על זה עוד הרבה, וכל אחד, שוב, יכול לקחת את זה לחייו האישיים, אבל יש עוד פרשנות, שנייה, ו... אני חושבת שעד עכשיו ראינו רק מה קרה, מה נעשה לא נכון. אבל הרבה מאוד פעמים עבירה גוררת עבירה. הנגיעה בעץ הדעת והאכילה מעץ הדעת זה רק ההתחלה. יש פרשנים שאומרים, לא זה החטא האמיתי. החטא האמיתי קורה רק אחר כך. זה לא הביס אני לא רוצה להגיד תפוח, אומרים שזה הייתה טענה, אבל זה לא הביס מהפרי, זה ההתמודדות עם ההשלכות של הביס. וזה לוקח אותנו אל הסיבה השנייה שקוראים לה, חוסר הכרת תודה. אם נמשיך עם הפסוקים, פשוט עם הפסוקים כפשוטם, אנחנו נראה את זה. תראו מה קורה. אז אמרנו, כבר קרה מה שקרה, היא אכלה ונתנה לאדם גם לאכול, והסיפור לכאורה גמור. וישמעו את כל השם אלוקים, התהלך וגן לרוח היום, והתחבא האדם ואשתו מפני השם אלוקים בתוך עץ הגן, ואז מתחיל דיאלוג, ויקרא השם אלוקים אל האדם, ואומר לו, אייכה, המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. ואז, ויאמר האדם, האישה אשר נתת, אתה עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. איי, איי, איי. רשי קופץ על המשפט הזה ואומר, האישה שנתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל, כאן כפר בטובה. וזה החטא. בואו נדמיין מה קורה, אם הוא היה אומר, נכון חטאתי, סליחה. לא מאשים אותה. היא אחר כך מאשימה את הנחש. גלגול אחריות ממני, חוסר אחריות אישית, אבל קודם כל כפירה בטובה. אין מתנה יותר טובה שקיבלת מאשר אותה אישה, זה החצי השני שלך. רק לפני רגע, שקראנו לא טוב להיות האדם לבדו, לכן היא נבראה, ורק ביחד אתם קרואים אדם, רק ביחד יש שכינה ביניכם, עזר כנגדו. לא, נתת לי אי. לא, ניעור מוחלט מאחריות, ועוד גלגול האחריות, לא אל האישה, אלא הקדוש ברוך הוא, אתה בכלל הבאת אותה, בלעדיה זה לא היה קורה. פסיכולוגית, הושמה דוקטור מרים כהן אבנרי, כתבה בימים אלה מאמר שלם על הנקודה הזאת. דוקטור אבנרי אומרת שהכרת טובה זה אחת המשימות האנושיות הכי קשות עד היום. שוב, אנחנו אומרים, קיבלנו מהחטא הזה שיעורי בית להשבוע. היא אומרת שיש בדיחה מפורסמת על גבר ששכב בבית חולים, בתרדמת במשך חודשיים, אשתו יושבת לצידו במסירות, אין קץ, מתפללת שיקיץ. לבסוף הוא מתעורר ואומר לה בהתרגשות, את היית לצידי כל הזמן. כשפיתרו אותי, את היית שם לתמוך בי. כשהעסק שהקמתי פשט רגל, את נשארת לצידי לחזק אותי. כשירו בי, את נשארת ליד מיטתי כל הלילות. כשהפסדנו את הבית, את עדיין המשכת להאמין בי. עכשיו כשחליתי, לא הפסקת לרגע לאהוב ולקוות שאחלים. את יודעת מה אני חושב? מה? שואלת האישה הנרגשת. שאת מביאה לי מזל רע. עכשיו, כפיות טובה זו תופעה מוכרת, זו לא המצאה מודרנית, זו הנטייה הבסיסית שטבועה בלב האדם. והיא כותבת דוקטור אבנרי משפט יפה. היא אומרת, אם היינו שמחים במה שיש לנו, כפי שאנחנו עצובים במה שאין לנו, כנראה היינו הרבה יותר מאושרים. נגיד את זה שוב, אם היינו שמחים במה שיש לנו, כפי שאנחנו עצובים במה שאין לנו, כנראה היינו הרבה יותר מאושרים. והאדם הראשון הוא איזה אב טיפוס, הוא איזה מודל עליון, כן? איזה סופר אדם כזה, והוא, החטא, צריך לבדוק ממנו, אנחנו צאצאיו, מה החטא הראשון שלו? כפיות הטובה, היא הוקרת תודה אמיתית. הוא מקבל הכל על מגע של כסף, הכל מן המוכן. הוא בגן עדן, לא בדימוי. תמיד אומר, זה גן עדן של זה, זה לא, זה הגן עדן המקורי. יש לו שפע של זהב הארץ, נהרות, עצים יפים. אם אישה, מיד, אם היה לו איזה מחסור, מיד בראו לו את האישה, הוא לא בודד. יש רק דבר אחד שאסור לו לעשות, והוא לא עומד באתגר הזה. הוא מרגיש מבויש וחרד ואשם, אבל את כל זה שוב, הוא לא מאבד את הרגשות האלה, אלא כופר בטובה. צריך להבין, ראיתי אצל הרב גינסבורג, שאומר שעוד קודם כנראה הייתה בעיה, הוא לא הודה מספיק שהיא הגיעה. הוא כנראה לא מראש הכיר טובה מספיק על בריאת האישה, וכנראה ביניהם לא הייתה מערכת תקשורתית של הכרה טובה, של הכרה טובה, איזה תקשורת משובשת שם. לא הייתה הכרה טובה בתוך מערכת היחסים, וזה מה שהוביל לכאן. אנחנו מכירים היום את הביטוי פסיכולוגיה חיובית, grateful lifestyle, זה נקרא סגנון חיים מכיר טובה, או grateful focus, להיות מפוקד, להיות ממוקד על הכרת טובה. והיא כותבת, דוקטור אבנרי, פסיכולוגית דתיה, שהתורה משם מתחילה לחנך, מהתהום הזאת מתחילה לחנך אותנו, ומסתכל על ההלכה דרך משקפיים של הכרת טובה, אנחנו נראה שכל מעגל החיים היהודי הוא כולו, אפשר להגיד, מעגל תודה. הוראות תרגול יומיומיות כדי לא לקבל שום דבר כמובן מאליו, ורק להיות אנשים שמודים ומודים ומודים. יהודי זה גם מלשון תודה, מלשון הודאה. יש הרבה פרשנויות למה אנחנו קוראים יהודים. אבל המילה הראשונה, על פי שולחן ערוך, שאדם אומר בבוקר, היא מודה. המילה השנייה היא אני, ושמעתי שאם לא היו אומרים את זה, אז המילה הראשונה הייתה אני. אז לפחות תקעו שם את המודה, כדי שהמילה הראשונה שבן אדם רוצה להגיד זה אני, אז מודה ואז אני. אבל אם נלך ממש לקיצור שולחן ערוך, להלכות הראשונות שאומרות לנו, אף פעם לא הסתכלתי על זה ככה, אבל באמת זה תיקון, אף פעם לא הסתכלתי על ההלכה הזאת, זה שאתה אומר מודה אני בבוקר, כתיקון לחטא עץ הדעת. ומיד כשיאור משנתו, יזכור חסדי השם יתברך שמו אשר עשה עמו, שהחזיר לו את נשמתו, אשר הפקידה אצלו עייפה, והחזירה לו חדשה ורגועה, כדי לעבוד עבודתו, יתברך שמו בכל יכולתו. כן, מישהו פעם חשב על זה? הפקדתי אותה עייפה, ויפ, קיבלתי אותה חדשה, רגועה. בכל בוקר נעשה האדם בריאה חדשה, ויודה בכל לבבו להשם יתברך שמו על זאת, על זה שחזרתי לעולם הזה עם חיים ונשימה. ובעודו על משכבו יאמר, כן? כבר לפני שום דבר אחר שעושים בבוקר, מודה אני לפניך, מלך, חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי וחמלה רבה אמונתך. בשניות הראשונות שהאדם קם, הוא מתקן את עץ הדעת, את חטא עץ הדעת. לי זה חידוש מהשבוע. כמובן שמאוד מאוד קל להגיד מודה אני, אבל לא לחשוב על המילה הראשונה, לחשוב על אני. אני הרבה מאוד פעמים זה קורה לי, אם לא הילדים מעירים אותי, אלא אני מתעוררת מהשעון המעורר, אתה מתעורר, אתה נזרק לתוך משימות היום. בדרך כלל, יש לך, חוץ משבת, זה משהו אחר, אבל ביום חול, כולנו קמים למשהו, כמו נורים מתוך תותח לאלף משימות, לאלף דברים, לאלף אנשים שרוצים וזקוקים וצריכים לנו, או לאלף דברים שרצינו וחשבנו לדאגות של אתמול, נרדמנו איתם, אז הנה שוב התעוררנו איתם, כל מיני, כל אחד וענייניו. אבל הרבה מאוד פעמים המחשבה לא שם. כלומר, אני ממלמל מודה אני, אפשר ליצור נתק מוחלט בין השפתיים לבין הראש, ופה מגיע בעל שם טוב, רבי ישראל בעל שם טוב, בצוואה המפורסמת שלו, זה נקרא צוואת הריבש, רבי ישראל בעל שם, צוואת הבעל שם טוב, בסעיף כ"ה בצוואה שלו, הוא אומר לנו שזה ממש טיפ, כלל עצה גדולה לחיים, כלל גדול, באותה מחשבה שהתחיל בה כשקם ממיטתו, ילך בה כל היום, ולא במחשבה אחרת. יש המון המון כוח למחשבה הראשונה, לא שבאה לך, אלא שאתה מחליט לחשוב כשאתה קם בבוקר, ולכן ההלכה לפחות, היא לא יכולה לשלוט על מחשבותינו, אבל היא לפחות מכווננת את מילותינו כדי להיות אנשים מודים. אם רש"י שאמר כאן כפר בטובה, אנחנו יכולים להגיד על עצמנו בבוקר, הנה כאן מודה. ואחר כך לאורך כל מעגל השנה היהודי, אנחנו מודים על השבת, תסתכלו על הטקסטים של הקידוש, אנחנו מודים בברכות השחר על הדברים שהם כאילו מובנים אליהם, מה יש להודות? על הראייה, על הבגד ללבוש, על הכוח לפעול ולזוז, על חופש התנועה, על זה שאנחנו בני חורים ולא עבד או שפחה. בכל צומת בחיים, כשאתה רואה איזה מראה טבע גדול, כשיורד גשם, כשאתה אוכל, כשאתה שותה, אנחנו, המנגנון שמתקן את חטא עץ הדעת הוא מנגנון של תודה שמחנך אותנו. תמיד אומרים שזה לא בשביל רק להודות לאלוקים, ולא רק בשביל הזולת. קודם כל בשביל שהאדם יהיה אדם שמכיר טובה ומכיר תודה. בדרך לפה עמדנו פה בפקקים בגלל אנגלה מרקל, שעכשיו נפגשתי עם נתניהו, אז בדרך עמדנו פה בשערי חסד בפקקים, בעלי היקר הקפיץ אותי לפה, וסיפרתי לו על השיעור, על הכרת, שאני הולך לדבר על, על זה, על הכרת תודה, הכרת טובה, ובדיוק הוא אומר, הנה, סתכלי פה שמאלה, ישיבת נצח ישראל, 200 מטר מפה, ישיבת נצח ישראל, הרב גוסטמן, זכר צדיק לברכה, יש שם גינה יפהפייה, זה אולם אירועים היום, ככה עושים שם אירועים נורא נורא יפים, מי שממש כדאי פעם להיכנס, בחודש ניסן, ברכת האילנות, בחצר שם אפשר להגיד, שווה להציץ ולהסתכל, שווה גם להיכנס לבית מדרש שם וללמוד, אבל זה מקום באמת יוצא דופן מבחינה גם אסתטית. ובעלי הזכיר לי את הסיפור, רב גוסטמן, שכיהן כראש הישיבה, מאוד הקפיד על כך, על איך שהחצר נראית, הוא ניצול שואה, ובסיפור ההצלה שלו, אם אני עכשיו משחזרת נכון, הוא התגלגל מרכבת והתחבא בשיחים. וזה היה רגעים של חרדה בין חיים למוות. הוא אמר, אם אני אנצל מכאן, יום יבוא, אני אדאג לשיחים. אם השיחים האלה ישמרו על חיי ויצילו אותי, אני אוקיר להם תודה. הוא מגיע לארץ ישראל, זה שיחים אחרים. מה, הם קשורים לשיחים שם באדמת אירופה? אבל הוא לא עבור השיחים, גם, אבל עבורו, עבור הנפש שלו, הוא היה אומרים שאפשר היה לראות אותו משקה שם את הגינה, או זה מטפח אותה. אז עד ככה, עד כדי ככה שהכרה טובה לצמח, אז הכרה טובה לבן אדם, הכרה טובה לבן זוג, לבעל, לאישה, לחברים, לאנשים היותר קרובים לך. ויש פרק נפלא של הרב נבנצל, שווה ללכת לקרוא את כולו, הרב אביגדור נבנצל, הרב של הרוב היהודי, שנותן עצות איך לשים לב מה מפריע לנו להיות אנשים מכירי טובה. הוא אומר, זה מנגנון של כפיות טובה שקיים את זה כל אחד, וזה מצחיק, הוא ממש כותב מדריך, זה נורא מעניין לראות, מדריך של משפטים, של, הוא קורא לזה קטגוריות של אי הכרת תודה. יש חוליה חלשה בתוך כל אחד שלא בא לה להודות לאחר על מה שהוא עשה בשבילי, כי אני עשיתי, הצלחתי. והוא אומר, תבדקו את עצמכם. הוא נותן משפטים שאנחנו אומרים לעצמנו. למשל, תראו, האדם הזה באמת מאוד עזר לי, אבל הוא קיבל על זה תשלום. כלומר, אם שילמתי, אז אין בכלל הכרת תודה, זה עבודה, זה ביזנס, לא נכון. אדם עשה בשבילך משהו, גם אם קיבל על זה כסף, אתה צריך להודות לו. או, זה נכון שהוא עזר לי, אבל המאמץ לא היה גדול, למזער את חלקו. זה בקטנה, הסתדרתי. או, נכון, הוא ניסה לעזור לי, אבל הייתי מסתדר גם בלעדיו. זה לא שהוא זה שהושיע. או, נכון שהוא גם עזר לי, אבל בלי המאמץ שלי, זה לא היה מועיל. כלומר, בסדר, זה עבודה משותפת. או, הוא פעל למען עצמו. רק על הדרך הוא עזר לי תוך כדי. אני מודה שהוא עזר לי, כן? אבל זה היה על הדרך, הוא עשה את זה לעצמו, אני תפסתי טרמפ. או, עוד מנגנון פסיכולוגי, נכון, הוא עזר לי, אבל זה לא משתווה למה שאני כבר עשיתי עבורו בעבר. תודה רבה, אבל אני כבר עשיתי לך יותר, איזו התחשבנות כזאת, חשבונאות, ועוד ועוד ועוד. אנחנו אלופים ב... ואמרנו, זה החטא הראשון שלנו, זה חטא יסודי, צריך להסתכל על זה, בלא להכיר תודה, והמון מגדולי ישראל, גם ראיתי אצל הרב נבנצל עצמו, ממש מביאים שיעורי בית, נותנים לנו שיעורי בית, לעבוד על זה, להודות כל יום לחמישה אנשים, לחפש כל יום למי אני יכול, לכתוב מכתב תודה, לתת איזו מתנה כתודה, לערוך ביקור, טוב, לא צריך להגזים עם ביקורים ומתנות, אבל לכתוב בוואטסאפ תודה, לעשות תרגול, תרגול, זה שריר שצריך לתרגל, ראיתי את זה בכמה מקורות של ממש אנשים גדולים, שאומרים, זאת נקודה שצריך להוקיר תודה ולעבוד עליה, כמובן תודה כלפי הקדוש ברוך הוא, תודה כלפי בשר ודם, ותודה כלפי דומם, הבאנו פה דוגמאות עד לעצים ולצמחים. אז אני חושבת שהראינו פה שתי נקודות של מהו השורש של החטא וכמה הוא חשוב היום. אבל אנחנו לא יכולים לסיים בכזאת אווירה. מה, בסדר, אז לאן פנינו? אם ככה אדם וחווה טעו והם היו כאלה אנשים גדולים. לכן אנחנו שואלים את עצמנו, לאן עכשיו? מה עושים? מה הלאה? אחרי הגירוש מגן עדן, לאן אנחנו מתקדמים? שימו לב למשפט נפלא של השפת אמת. וישלחהו השם מגן עדן. זה נשמע כמו איזה גירוש. זרק אותו מעל פניו, נכון? ככה אנחנו מדמיינים את זה. הושלחו פתאום לארץ, לפה, לחיים הקשים, עם, כן, אדם לעמל יובלד, עם כל הקושי והחיים. לא. וישלחהו השם מגן עדן, אומר השפת אמת, הוא לשון שליחות. זה משנה לגמרי את כל התמונה. זאת לא איזה נקמנות, זה לא התעללות, זה לא עונש, זה לא עונש. זאת שליחות של תיקון. אנחנו נשלחים לפייס את המציאות, לתקן אותה, למצוא את גן העדן האבוד. ופה אומר לנו שפת אמת, תסתכלו למילים גן עדן, גן של עדינות. נשלחנו לכולה, כולה עדינות, נשלחנו לתקן מחדש, להחזיר את העולם לעדינות שלו. בכל סוגי היחסים בין בני האדם, אנחנו מקבלים תרייג דרכים כדי לעשות את זה, כדי לעדן מחדש את העולם. הוא מסביר, אני מביאה את זה מתוך ספר של הרב אייל ורד, שמסביר את הפירוש העמוק של השפת אמת, אבל הוא אומר, יש לנו תרייג דרכים, איך אוכלים ואיך מדברים, איך מתייחסים לכסף, לעני ולעשיר ולצדקה, איך להתייחס לילד ולזקן, ליתום ולאלמנה, מיום הלידה ועד יום המיטה, גן של עדינות. יש לנו עבודה רבה, אבל כדי לעדן את העולם, יש לנו גם שתי עצות, איפוק והכרת תודה. אני מאחלת לכולנו, בעזרת השם, להתחיל מבראשית וללמוד את הלקחים האלה. בעזרת השם, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, פרשת נוח ביום רביעי. תודה רבה רבה לכם ולילה טוב. תודה רבה רבה. ערבית, ערבית בהנהגת אביחי ליד הבמה. תודה רבה.
זה קרוב לוודאי, רחוק מלהיות ספק, וככה זה הזמן הזה עשה מזה עניין, אבל זה רק עניין של זמן עד שיסתדר. הציפייה היא גדולה, הניצנים כבר נראו, ככה זה היום הזה לא יניח לעצמו עד שיבוא אליהו זכור לטוב, ואיכשהו בסוף יהיה רק טוב. הנה מוכנים עננים לשוב לשטוף הכל, איכשהו בסוף נגלה לי שביל שלו והוא משך אותי חצי בעל כוחי, מציל אותי כל יום. הציפייה היא גדולה, ההשלכות גם כן, וזה שנים שמחכים לגאולה, ממש כמו בימים ההם, בזמן הזה, ואיכשהו בסוף יהיה רק טוב. הנה מוכנים עננים לשוב לשטוף הכל, איכשהו בספר נגלה לי שביל שלו והוא מושך אותי חצי בעל כורחי, מציל אותי כל יום. חשוב לשטוף הכל איך שהוא בסבך נגלל השביל שלו והוא משך אותי חצי בעל כוחי